שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ה' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 13.5 דקות, אנחנו מתחילים בנקודותיים בערך ברבע העליון של עמוד א'. אתמול עצרנו את השיעור ממש באמצע המתח כשהקשינו על דעת רבנן ועוד לא ראינו את התשובה. היום נראה 6 תשובות, אבל לפני זה נזכיר מה הנושא שלנו. הנושא שלנו זה גבינה של גויים, שרבי מאיר אסר את הגבינה הזאת במקום שנקרא אונייקי, והוא אסר את זה כי במקום הזה רוב העגלים היו נשחטים לעבודה זרה, והחשש הוא שהגוי לקח קיבה מעגל של עבודה זרה, ועם זה הוא עשה את הגבינה. נזכיר מה זה קיבה, קיבה זה לא האיבר בגוף שנקרא הקיבה, אלא זה בהמה שמוצאים בתוך קיבה של בהמה, וזה נעשה גבינה בגלל החומצות של הקיבה, ואם לוקחים את הגבינה הזאת ושמים את זה בחלב, זה יהפוך גם את החלב לגבינה, אז לגוש גבינה שמוצאים בתוך הקיבה של הבהמה, לזה אנחנו קוראים קיבה. בהמשך נראה שלאיבר שנקרא קיבה, לזה נקרא אור קיבה. אז בכל אופן זה החשש לפי רבי מאיר, ולכן הוא אסר את זה גם בהנאה, כי הרי עבודה זרה אסורה גם בהנאה. אז רבי מאיר מובן, אבל הבעיה היא להבין את דעת רבנן. רבנן סוברים שזה אסור רק באכילה, ולא בהנאה. ממילא זה לא יכול להיות מצד החשש של עבודה זרה, כי אז צריך לאסור גם בהנאה, כמו דעת רבי מאיר. לכן בהתחלה רבי יהושע במשנה ניסה להציע שהחשש כאן זה שהקיבה נלקחה מנבלה, והרי נבלה אסורה רק באכילה ולא בהנאה, אז חשבנו שאולי גם הפרש יהיה אסור רק באכילה ולא בהנאה, ואז רבנן מובנים. אבל מיד אחד זה רבי ישמעאל ואמר שזה פשוט לא נכון. אמנם הפרש הזה נלקח מנבלה, אבל הוא עצמו בכלל לא אסור באכילה, והוא הוכיח את זה מקורבן עולה שגם שם הפרש מן הדין מותר. את כל זה ראינו אתמול. אז בעצם בהתחלה רבי יהושע חשב שהפרש יהיה אסור, ולכן רוצה להסביר בזה את רבנן, ורבי ישמעאל הוכיח לו שהפרש מותר. עכשיו, לפני שנתקדם עם המשך הדו-שיח ביניהם במשנה ועם המשך של הגמרא, אנחנו נרצה לקפוץ לרגע לשלוש שורות מתחתית עמוד א', נראה כאן קטע קצר ואז נראה את שאר הדברים לפי הסדר. שם הגמרא מביאה משנה מחולין ששם כתוב בדיוק הפוך ממה שהרגע אמרנו, כלומר שהפרש, הקיבה הזאת שלוקחים מהנבלה, היא כן אסורה באכילה. עכשיו הגמרא לא מביאה את זה בשביל להקשות מהמשנה שלנו על המשנה בחולין, אלא היא מביאה את זה בשביל להקשות על דעת שמואל. בהמשך נראה ששמואל מסכים לבעייתיות בדעת רבנן במשנה שלנו, כלומר גם הוא מסכים שהקיבה הזאת לא אסורה באכילה, והגמרא מקשה עליו מזה שהוא הסביר גם את המשנה בחולין, אז משמע שהוא גם מסכים איתה. אז איך יכול להיות שמצד אחד שמואל כמו המשנה שלנו שהקיבה של נבלה מותרת באכילה, ומצד שני הוא כמו המשנה בחולין שהקיבה של נבלה אסורה באכילה? על זה עונה הגמרא שזה לא קשה, כי אין סתירה בין המשניות, וממילא גם אין סתירה בין דברי שמואל, כי המשנה בחולין היא פשוט לפני שרבי יהושע חזר בו, כי הרי אמרנו אצלנו שבהתחלה רבי יהושע חשב שהקיבה אסורה באכילה, ורק אחרי זה רבי ישמעאל הוכיח לו שהקיבה של נבלה מותרת באכילה. אז עד כאן שלושת השורות מלמדי עמוד א' למטה, הבאנו את זה כאן בשביל לא להסתבך עם זה באמצע הסוגיה. בכל אופן, מה שיצא לנו זה שברור לפי כולם שהקיבה של נבלה מותרת באכילה, וממילא עדיין אין לנו הסבר לדעת רבנן למה הם מוסרים גבינה של גויים באכילה ולא בהנאה, וזה לא יכול להיות שזה בגלל שהכינו את הגבינה לא עם קיבה של עבודה זרה וגם לא עם קיבה של נבלה. אז זאת השאלה שאיתה סיימנו את השיעור אתמול, ועכשיו לפני שנראה את שש התשובות בגמרא, קודם נמשיך עם הדו-שיח במשנה בכפתת עמוד ב' בין רבי ישמעאל לבין רבי יהושע. אז המשנה מספרת שבגלל שלרבי יהושע לא הייתה תשובה טובה בשביל להסביר את דעת רבנן, אז הוא פשוט העביר נושא ודרש את הפסוק השני בשיר השירים, ישקן עם נשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. עכשיו, למה הוא הביא דווקא את הפסוק הזה? מסבירה הגמרא שבעצם מה שרבי יהושע אמר לרבי ישמעאל, זה שהסיבה שלפי רבנן הגבינה אסורה רק באכילה, זה שיש כאן באמת גזרת חכמים חדשה, ואל תשאל יותר מדי שאלות על מה הסיבה של הגזרה, כי בכוונה הם לא רוצים שידעו את הסיבה, כי כשאנשים יודעים מה הסיבה, אז הם מקילים על עצמם, כי הם אומרים שאצלי הסיבה לא רלוונטית, ואז בסוף הגזרה יכולה להיעלם. בכל אופן מדובר בגזרת חכמים חדשה. עכשיו, איך זה קשור לפסוק משיר השירים? אז זה קשור בשני דברים. בהתחלת הפסוק כתוב, ישקן עם נשיקות פיו, ובזה שכתוב שם את המילה פה, הוא רמז לרבי ישמעאל, תסגור את הפה, אל תשאל יותר מדי שאלות על הגזרה הזאת. וגם החצי השני של הפסוק קשור, כתוב שם, כי טובים דודיך מיין, ודורשים על זה שכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, שעריבים עליי דברי דודיך יותר מיינה של תורה, כלומר, אנחנו כל כך אוהבים את גזרות הרבנן, אפילו יותר מהתורה עצמה. שגם את זה הוא כנראה מביא כחיזוק למה שהרגע אמרנו, שכל האיסור כאן זה גזרת דרבנן חדשה. אז סיכמנו שמדובר בגזרת דרבנן, אבל עדיין צריך להבין למה באמת הם גזרו. אז לזה כאמור יש שש סיבות בגמרא. הסיבה הראשונה זה של אולה, והוא אומר שהחשש הוא משום ניקור, כלומר חוששים שיבוא נחש וישתה את החלב לפני שהפכו אותו לגבינה, וכמו שראינו לפני כמה דפים, זה סיבה לאסור חלב שלא היה מכוסה. אז בגלל החשש שהגוי לא חיסה את החלב שממנו עשה את הגבינה, אז אסור כל גבינה של גויים. עכשיו בסוגריים נעיר שבעמוד ב' נלמד גם על האיסור של חלב עקום, ושם הגמרא לא תציע שזה בגלל שהגוי לא מכסה את החלב, תראו תוספות למה, בכל אופן זה הסיבה הראשונה. עכשיו על זה רב ירמי המקשה מבחינה מציאותית, הוא אומר שאם באמת היה בא נחש ומטיל את הארס בתוך החלב, אז כשמייצרים מהחלב איזה גבינה, אז הגבינה לא יכולה לא להתיישן וגם לא להתייבש. ממילא אומר רב ירמי, האם זאת הסיבה, אז היינו צריכים לומר שאם הגבינה התייבשה או התיישנה, אז כבר מותר, כי אז ברור לנו שאין כאן ארס. זה התחייה של רב ירמי. אגב, בלמד א' עמוד ב' שאלנו שאלה דומה לגבי שחר, שגם שם מצאנו שזה בגלל שזה מגולה, ושם הגמרא פשוט אמרה שרבנן לא חילקו בגזרה שלהם. בכל אופן, עד כאן ההסבר הראשון, שזה בגלל חלב מגולה. ההסבר השני זה של רבי חנינה, שאגב לפי תוספות זה בעצם המשך של ההסבר הראשון, בכל אופן כרגע נלמד לפי רשי, הוא אומר שהגבינה אסורה כי אי אפשר שלא יהיה כמה צחצוחי חלב בתוך הגבינה. כלומר, כשמכינים גבינה לא כל החלב הופך להיות גבינה, אלא חלק נשאר נוזלי, וגם כשמסננים את הגבינה בשביל שישאר רק החלק המוצק, עדיין בתוך הגבינה יש פה ושם נקבוביות עם חלב נוזלי, אז כיוון שבעצם יש פה חלב שהוא חלב וקום, אז חל זה הגזרה הכללית של חלב וקום, שעל זה נלמד בעמוד ב', ולכן אי אפשר לאכול את החלב, אפילו שברור לנו שכל החלב הזה הוא מבהמה טהורה. זה הסבר אחד בדעת רשי, יש כאלה שמסבירים שלפי רשי מדובר פה בחשש אמיתי, שהגוי ערב פה חלב של בהמה לא טמאה, בכל אופן עד כאן ההסבר השני. ההסבר השלישי זה 4 שורות מתחתית עמוד א', נדלג עליו כרגע ונראה את ההסבר הרביעי ואז נחזור לשלישי. ההסבר הרביעי זה בשורה השלישית בעמוד ב', אומר הוועד אבא רבא שהיו גויים שהיו מחליקים את פני הגבינה בשומן חזיר, אז אמנם לא כל הגויים עשו את זה ואמנם זה רק מיעוט, אבל הרבנן בכל זאת גזרו על כל הגבינות. ועכשיו נחזור אחורה להסבר השלישי ונראה גם את ההסבר החמישי והשישי, שזה בתחילת עמוד ב'. לפי ההסברים האלו הבעיה היא שיש גויים שמשתמשים בדברים אסורים בשביל להחמיץ את הגבינה, וכמו שאמרנו מקודם, למרות שזה רק מיעוט, חזל בכל זאת גזרו. במה אנחנו חוששים שהם משתמשים? לפי הסבר השלישי, משתמשים באיבר שנקרא קיבה. זה נקרא כאן בגמרא אור הקיבה. הקיבה הזאת אסורה באכילה ולא בהנאה, לכן גם הגבינה אסורה באכילה ולא בהנאה. לפי הסבר החמישי, משתמשים בחומץ, והרי חומץ היה פעם סתם יינם של הגויים שהוא אסור. ולפי הסבר השישי, אומר רב נחמן בר יצחק שהיו מחמיצים את הגבינה בשרף של אורלה. עכשיו זה כמובן בהנחה שהשרף באמת נחשב פרי, כי הרי דיני אורלה שייכים רק בפירות ולא בחלקים אחרים של העץ. והשאלה הזאת, האם השרף נחשב פרי או לא, זה מחלוקת במסכת אורלה. לפי רבי לזר, גם השרף של העץ נחשב פרי, ולכן החשש כאן זה לשרף של העצים. לפי רבי יהושע, השרף של העץ לא נחשב פרי, אבל השרף של הפירות נחשב פרי. וממילא, לפי דעתו, נסביר שכאן החשש הוא שמשתמשים בשרף של הפירות. וזה הגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב', ראינו 6 סיבות לאיסור לפי דרבנן לאכול גבינה של גויים, ועכשיו רגע אחד לפני שנגיע למשנה בעמוד ב', כיוון שמקודם דרשנו את הפסוק השני בשיר השירים, אז בסוגריים הגמרא ממשיכה ודורשת גם את הפסוק שאחרי זה. הפסוק שאחרי זה זה לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן על עמות האבוכה, והגמרא דורשת את זה על תלמיד חכם שהוא לא שומר את התורה שלו לעצמו, אלא יוצא ומלמד כמה שיותר אנשים. זה לריח שמניך טובים, כלומר שהוא כמו שמן של בסמים שהריח שלו מפיץ החוצה, ורש"י מסביר את ההמשך שמן תורק שמך, כלומר אם הוא עושה את זה אז יהיה לו שם בעולם. והגמרא מסבירה את ההמשך, על כן עלמות האבוכה, עלמות זה כמו עלומות, כלומר דברים עלומים נסתרים, כלומר שהוא יבין דברים נסתרים, כלומר קשים בתורה מאוד בקלות. ועוד שתי דרשות נוספות על עלמות, עלמות זה כמו על מוות, כלומר מלאך המוות לא ינסה לגעת בו, ועלמות מלשון שתי עולמות, כלומר שהוא יזכה לטובה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ובזה הגענו למשנה ממש באמצע עמוד ב'. גם במשנה הזאת, כמו בכפתת עמוד ב', אנחנו לומדים על מאכלים שונים של הגויים שאסורים ליהודים, רק שבניגוד למשנה בכפתת, שלפחות לפי רבי מאיר מדובר שם באיסורי הנאה, כאן במשנה שלנו ברור לפי כולם שמדובר רק באיסורי אכילה. עכשיו כרגע לא נקרא את כל המשנה, זה ייקח הרבה זמן, אלא רק נעסוק בשני הדברים הראשונים, וזה איסור חלב של אקום ופת של אקום. זה האיסור הראשון, זה חלב אקום, כלומר חלב של גויים שהגוי חלב אותו בלי שיהודי היה שם והשגיח, והסיבה של האיסור זה שם הגוי ישים שם חלב של בהמה טמאה. עכשיו הגמרא מסמירה שאם החשש היה שהגוי פשוט יחליף את החלב פרה עם חלב של חזיר, אז לזה לא צריך לחשוש, כי הצבעים של חלב של בהמה טמאה וטהורה זה צבעים שונים. של טהורה הצבע הוא לבן, ושל טמאה הצבע הוא ירוק, כלומר צהבהב. אז להחלפה ממש אין חשש כי נעלה על זה, אבל עדיין יש חשש שהוא לא יחליף לגמרי, אלא יערב בחלב של התאורה חלב של טמאה. עכשיו גם על זה שואלת הגמרא, הרי אפשר להבחין בזה, איך אפשר להבחין בזה? רק צריך לגבן את החלב, כלומר להפוך אותו לגבינה, והמציאות היא שמחלב של בהמה טמאה אי אפשר ממש לעשות גבינה, רק חלק נהיה קשה, וכך אי אפשר להבחין אם הוא ערב בזה חלב של טמאה, אז למה צריך לאסור את כל החלב של הגויים? פשוט תגידו לאנשים לבדוק. אז על האפשרות של הבדיקה הזאת, הגמרא עונה שתי תשובות. התשובה הראשונה אומרת, נכון, זאת בדיקה טובה, אבל לא כולם רוצים לעשות מהחלב גבינה, יש כאלה שרוצים להשתמש בזה כשזה נוזלי. למה השתמשו בזה? בזמנם לא היו שותים חלב ככה סתם בקוס, אבל היו משתמשים בזה לבישול של מאכלים. אז ממילא, כיוון שהבדיקה לא שייכת אצל כולם, אז חזל אסרו לגמרי חלב של גויים, אבל לזה מקשה הגמרא שעדיין חזל יכלו פשוט לדרוש בדיקה, כלומר היו אומרים שגם מי שרוצה לבשל עם החלב, פשוט שיקח קצת חלב, יראה אם זה מתגבן. לכן מביאה הגמרא תשובה שנייה לבדיקה הזאת של הגבינה, והיא אומרת שזו בדיקה לא טובה. למה? כי החלוקה הזאת בין טמאה לטהורה, שזה לא מתגבן וזה מתגבן, היא לא מוחלטת. גם בחלב של טהורה רק בערך חצי מתגבן והשאר נשאר נוזלי, וגם בטמאה חלק כן מתקשה, לכן יהיה קשה מאוד להבחין אם הגוי ירב בזה חלב של טמאה, לכן זאת לא בדיקה טובה, וחזל אסרו לגמרי חלב של גויים. עד כאן האיסור הראשון. האיסור השני זה פת, כלומר לחם של גויים, ועולה מהמשך הגמרא שהסיבה של האיסור זה משום חתנות. כלומר, אם אנחנו נשב ונאכל לחם עם הגויים, בסוף גם נתחתן עם הבנות שלהם. אז זאת גזירת חכמים על פת, וחשבנו שהיא גזירה מוחלטת, אבל פתאום בא רב כהנא בשם רבי יוחנן, והוא אומר, תדעו לכם שבית דין מעולם לא התירו את הגזירה הזאת על פת. עכשיו, כשמישהו צריך להדגיש לנו שהם לא התירו, כנראה שהיו אנשים שחשבו שהם כן התירו. למה שמישהו יסבור שהתירו? בשביל להבין את זה, נזכר לרגע במה שלמדנו בדף למד א' עמוד ב' לגבי איסור שחר של גויים. גם שם אחד מהסברים היה שזה בשביל שלא נתחתן עם הגויים, ושם אמרנו שכיוון שזה הסבר, אז רבנן לא אסרו את זה באופן מוחלט, אלא רק שהוא באמת יוצר קשר עם הגויים. אבל אם אדם למשל מזמין שחר במשלוח מהמקולת, אז אין בזה בעיה. אז זה היה שם לגבי שחר. עכשיו, לכאורה, גם אצלנו, כיוון שהסיבה זה משום חתנות, אז לכאורה יש סברה להתיר במצבים כאלו שאין את החשש של חתנות. מתי אין את החשש? דבר אחד זה כשהוא אוכל את זה מחוץ לעיר, כלומר בשדה, ששם אין גויים ואוכל את זה עם עצמו. ודבר שני, אם זה פת שלא הביא לו איזה מישהו שהוא מכיר, אלא זה פת שקנו במאפייה, פת פלטר. לכאורה, בשני המצבים האלו היה מקום להתיר, ובכל זאת הדגיש רב כהנא בשם רבי יוחנן, שלדעתו בית דין לא התירו פת עקום. עכשיו כאמור, אם הוא אומר את זה, כנראה שהיו כאלה שחשבו שבית דין כן התירו. מי חשב שמותר? כמו שעוד רגע נסביר, זה היה או מי ששמע את רבי או רבי עצמו. מה הכוונה? הגמרא מביאה פה שני סיפורים שבהם היה אפשר להבין ממשהו שרבי אמר שהוא מתיר פת עקום במצבים מסוימים. לפי שני מוראים וגם לפי רב כהנא בשם רבי יוחנן, זאת רק את הטעות של השומעים, אבל באמת רבי לא התיר. לעומת זאת, לפי שתי דעות בסוף הגמרא, לפי איך שהר"ן מבין אותם, הם מבינים שרבי באמת כן התכוון להתיר פת עקום עוד פעם במצבים מסוימים שאותם הזכרנו מקודם ונזכיר עוד פעם עוד רגע. אז זה היה המסגרת הכללית, עכשיו נראה את הדברים בפנים. כל הדעות שנראה עכשיו עוסקות בשתי גרסאות על סיפור שקרה עם רבי. הגרסה הראשונה זה של רב דימי, שרבי היה בשדה והביאו לו פת עקום מאוד נאה, והוא שאל על זה, מה ראו חכמים לאסור פת עקום בשדה? הרי כאן אני לא יוצר שום קשר עם הגויים. עכשיו, כל מי ששמע את זה חשב שהוא בעצם התכוון לומר שבאמת בשדה זה מותר, אבל האמת היא שהוא לא התכוון להתיר. וזה מה שבא להדגיש רב כהנא בשם רבי יוחנן שהוא לא התכוון להתיר. זאת הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה זה של רב יוסף או של רב שמואל בר יהודה, שרבי היה עם התלמידים ולתלמידים לא היה לחם, אז הוא אמר, מה, אין פה איזה מאפייה? עכשיו, רב יוסף ורב שמואל בר יהודה מסבירים שמי ששמע את זה חשב שבאמת רבי התכוון להתיר במאפייה של גויים, לפחות כשאין משהו אחר. אבל האמת היא שהוא לא התכוון למאפייה של גויים, אלא למאפייה של יהודים. אז מתיים ראינו שני יתרים שעם טעה וחשב שרבי יתיר בהם או בשדות או פת של פלטר, כלומר של מאפייה, אבל רב כהנא בשם רבי יוחנן נדגיש שזו טעות ובאמת אסור. אבל עכשיו נלמד את המשך הגמרא לפי הר"ן. הגמרא מביאה עוד שני אמוראים, רבי חלבו וכנראה גרסה אחרת בשם רבי יוחנן, שהם הבינו שזה לא היה רק טעות של התלמידים ששמעו, אלא באמת רבי התכוון להתיר פת עקום באותם מצבים. רבי חלבו הבין שהוא התכוון להתיר את זה מפלטר גוי, אבל רק שאין פלטר יהודי, ורבי יוחנן נוסיף על זה תנאי שזה דווקא בשדה ולא בעיר, בכל מקרה לפי דעתם מותר פת עקום באותם מצבים. והגמרא מסיימת את הסיפור עם המורה בשם אייבו, זה שלוש שורות מתחתית עמוד ב', שהוא באמת היה מתיר לעצמו פת עקום בשדות, ורבא או רב נחמן בר יצחק לא אהבו את זה ואמרו לחכמים לא לדבר איתו, לא לומר שמועות בשמו, ובזה סיימנו עם הנושא של פת עקום והגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על שלושה נושאים. הנושא הראשון היה גבינה של גויים, שלפי רבי מאיר באונייקי הוא אסר את זה משום עבודה זרה, אבל לפי רבנן באונייקי וגם שאר מקומות זה אסור רק באכילה ולא בהנאה, והסברנו שזה גזרת חכמים חדשה, והבאנו שש סיבות למה רבנן גזרו. לפי אולה זה חשש לחלב מגולה, שזה סכנה. לפי רבינה זה כי בתוך הגבינה עדיין יש כמה טיפות חלב וזה אסור משום חלב אקום, או שבאמת האקום ירבב שם חלב של בהמה טמאה. לרבד הברב הזה שם הגוי משך שומן חזיר על פני הגבינה. ושלוש סיבות נוספות נוספות זה שהגוי ישתמש במשהו אסור בשביל להחמיץ את הגבינה, או שהוא ישתמש באור הקיבה, כלומר באיבר שנקרא קיבה, או שהוא ישתמש בחומץ, שזה אסור מצד סתם יינם, או שהוא ישתמש בשרף של אורלה, לרבי אליעזר החשש הוא גם לשרף של העץ עצמו, לרבי יהושע רק לשרף של הפירות. זה היה הנושא הראשון. אחר כך הגענו למשנה. הנושא השני שלנו בשיעור היה חלב העקום. אמרנו שזה גזרה שמו עירב בזה חלב של בהמה טמאה, ואמרנו שאי אפשר לבדוק את זה על ידי לבדוק אם זה מתגבן או לא, כי גם בחלב של בהמה טהורה יש חלק שלא מתגבן, אז יכול להיות שהוא עירב קצת ולא נוכל להבחין, לכן אסרו הכל. הנושא השלישי והאחרון היה פת עקום. בזה אמרנו שהסיבה היא משום חתנות, וזה הוביל כל מיני אנשים לחשוב שאולי בעצם אין איסור. בהתחלה ראינו שתי דעות, שזה רק היה טעות של אנשים ששמעו את רבי והם חשבו שהוא יתיר בשדה או שהוא יתיר של מאפייה. אחרי זה ראינו עוד שתי דעות שבאמת הוא יתיר במאפייה כשאין ברירה, ודעה נוספת שהגבילה את היתר דווקא לשדה כל הטוב.